אנחנו התבקשנו לתת שיעורי הכנה לצבא. עכשיו, אני לא הכי מתחבר לשיעורי הכנה לצבא. ולכן אני לא עושה איתכם שיעור הכנה לצבא, אלא אנחנו עוברים תהליך. זאת אומרת, מאז שהתחלנו את את הסדרה של ללמד בני יהודה כאשת, מפיו של הרב עודד וולנסקי, אנחנו מנסים לעבור תהליך. תהליך רוחני בתוכנו, תהליך אמוני, תהליך מנטלי. לכן אני לא בעד לתת שיעור שתיים, והנה אמרנו כמה דברים מעניינים, כמה תובנות, כי הכנה לצבא לא מתחילה ולא נגמרת בשכל, באוסף הידיעות שיש לרכוש כדי להצליח בצבא. כי אתה יכול לדעת את כל הסיסמאות הנכונות, את כל התובנות הנכונות, ועדיין להיות חייל בלי. ואתה יכול לא לדעת הרבה תובנות ולהיות מקצוען, להיות חייל תותח. משום שבסוף איכות העשייה הצבאית נובעת מעולם המידות ומהעולם הרוחני של האדם. ככל שאדם יש לו מידות יותר טובות, והעולם הרוחני שלו יותר תוסס, יותר עשיר, ככל שאדם הוא אדם יותר כללי, ככל שאדם הוא אדם שלוקח אחריות, שאכפת לו מאחרים, שאכפת לו מעם ישראל, ככל שאדם ניצח כבר מספיק פעמים את העצלות ואת קטנות המוחין ואת הקטנת הראש וכן הלאה, כאדם, הרי שיהיה לו יותר קל בצבא והוא יפעל יותר חיל ויעמוד בניסיון, גם בניסיונות רוחניים וגם בניסיונות של בן אדם לחברו, ויהיו בלי סוף ניסיונות. והניסיונות עומדים להיות קשים ביותר בכל התפקידים. לכן אני לא בעד איזה כמה שיעורים הכנה לצבא. אני רוצה לעבור תהליך עם האנשים. וזה מה שניסינו לעשות בחודשים האחרונים. אבל הרב עומר אמר לי, בוא תעשה שיעור הכנה לצבא. בסדר, נעשה שיעור הכנה לצבא. אנחנו עושים את זה כבר כמה חודשים. אז מה נעשה? אנחנו ננסה בשני שיעורים, בעזרת השם, לסכם הרבה דברים, הרבה תובנות, שאני חושב שיכולות לעזור לכם בשירות הצבאי. אבל בגלל שזה תובנות, ידע, קצת מן הניסיון, זה מסוג הדברים שאין סיכוי שתזכרו אם לא תרשמו נקודות עיקריות שדיברו אליכם. זאת אומרת, רוב מה שאנחנו נגיד פה, בוודאות, עד הגיוס אתם תשכחו. ובגלל שאי אפשר בשני שיעורים לקנות קניין רוחני פנימי, בכוח הרצון, בהתגלות הנשמה ביחס לצבאיות, לכן זה ממש יהיה ללמוד על מנת לשכוח. אני מוכן לעשות את זה כדי להצדיק את השיעור, אבל בשבילכם אני אומר, אז אפשר לסכם תוך כדי השיעור, נקודות מרכזיות שככה, התובנות שאתם אומרים, אני רוצה לקחת את התובנה הזאת, היא דיברה אליי. ואפשר לסכם אחרי השיעור, מי שרואה לנכון ומרגיש לא בנוח לצאת כעת להביק לכתיבה, הוא לא רוצה להיות ילד טוב מדי שעושה את מה שאומרים לו. אבל בצבא כולכם תהיו תתלה, בעזרת השם, גם ככה אתם תעשו את כל מה שיגידו לכם. אבל אתם אנשים טובים וצדיקים, ואתם מכינים את עצמכם לצבא מהיום שבו נולדתם. כל מסע החיים שלכם לוקח אתכם להיות חיילים טובים, כמו שהפך אתכם להיות אנשים טובים וצדיקים. לכן אני אומר למעלה מכל השיעורים שעומדים עכשיו להיות לכם הרבה שיעורים, אני מניח, זה מה שאנחנו תמיד אומרים, תמידין כסדרן. ממש ככה. אני חושב שיש איכות גדולה מאוד למי שמתגייס מתוך מגמת עלייה בקודש. מגמת עלייה. משל למה הדבר דומה? לסוף שיעורי. מי ששיעורי עבורו הוא תהליך אחד זה הלחום? תוריד לנו את הדבר הזה, וואו, השם שמור. מי שעבורו סוף שיעורי, שיעורי, מאמצע שיעורי, כל אחד לפי דרגתו. זה תהליך אחד ארוך של ירידה, של די, די. כבר מטפס על הקירות של הבית מדרש, או של החדר. כמה אפשר? בסדר. תהליך ירידה שלפעמים נמשך גם בחיים אחר כך. לכן כבר הרבה רבנים טובים ממני אמרו שיש עניין דווקא לפרוש, כמו שאומרים החבר'ה, כשאתה בסי. לא לחכות שיהיה כבר ירידה. כי אם אדם יוצא לחיים בסוף שיעורי, שהוא עוד רוצה עוד ללמוד, עוד רוצה עוד, 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 עוד. מעולה, מעולה, הוא ימשיך בחיים את המגמה. כי תמיד הוא בעצם יהיה עדיין רעב. אני אומר גם, להישאר וו, זין, חד בישיבה זה נפלא, למי שזה מתאים. אבל גם יש עניין לעזוב כשאתה בעלייה. ולא להיות סווה מדי. זה מה שאומרים עליי חלק מאנשי הצוות של הישיבה, שלמה אני עדיין מורעל. ועושה מסעות אלונקות וזה. אומרים כי אני לא מציתי את הצבא. הם קצת צודקים. אולי לא מציתי, אז הרעל הולך איתי, ברוך השם. כי כשאדם ממצא, אז זהו, זה כבר, הוא בשמחה משחרר את זה להיסטוריה. לכן, חשוב מאוד, כמו שבהי זה חשוב, לפני היציאה, זה חשוב גם עכשיו באותה מידה. שאדם יעשה הכל, כדי לשים את כל הריגושים והדיבורים על הצבא בצד, ולהיות עסוק בקניין תורה, בקניין רוחני, בעבודה של תפילה ושל טהרה ושמירת העיניים וניצול זמן. ממש עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אתם תתגייסו מתוך מגמת עלייה, עזרת השם זה גם ילך איתכם, העצמה הזה שלא ויתרתם לעצמכם. ותמיד הכוחות הכי גדולים נבנים באדם כשהוא משקיע בסוף, כשמסביב כבר נופלים חללים. זה הכוחות הכי אדירים. אני זוכר את עצמי שהייתי שיעור ב', גם התרגשתי והכל לפני הצבא, התרגשות גדולה מאוד, קיבלנו גולני ואז היינו בהתלהבות. וממש היה כמה שהקפידו מאוד על העניין, ללמוד עד הרגע האחרון. ממש, נראה לי, עד יומיים לפני הגיוס עוד היינו בישיבה, איזושהי קבוצה. ממש, עד יומיים לפני הגיוס. היה אפילו אחד, שתיים, מהישיבה הלכו לצבא. חוונה. ממש, והייתה, בשבוע לפני הגיוס, חזרנו על כל השיעורים שסיכמנו. כדי שנרגיש שאנחנו רוצים לקחת את זה איתנו. פתחנו קלסרים. חזרנו על השיעורים שלמדנו. ממש כאילו ניסינו להרגיש ולרצות לפחות שמה שאומרים, לכו בנים שימעו לי, שכל מה שקנינו בישיבה הולך להתממש בצבא, בחיים. משום שעבודת השם זה לא רק ציצית ותפילין. עבודת השם זה בכל דרכי חדיים. והאנרגיה הזאת והמוטיבציה הזאת, כשהיא עמדה במבחן העצלות אל מול הגבורה, גבורת היום יום, היא בסוף מחזיקה גם בשעת מבחן. כשאתה נמצא ברגעים קשים אל מול מסע של 30-40 קילומטר, 3 לפנות בוקר, כפור בחוץ, כולך שריטו שפשפות, אתה מנסה איכשהו להתחבא בה בתוך הסקש, כולם חצי נרדמים, גם אתה מתחיל להתנמנם, וסוף סוף נגמר הסבל של המסע הזה. ואז אתה נזכר ששכחת להתפעל לערבית. זה רגע קשה. אבל הוא גם מכונן. הוא מכונן. זה רגע שאם אתה בוחר בטוב, אתה עולה על הסולם הכי גבוה שאתה יכול לעלות. ברגע כזה, גם אם אתה חצי תפילה מתנמנם. לא משנה. ההחלטה. ההתגברות. צריך לזכור שהצבא הוא אירוע משמעותי מאוד בחיים שלכם. אתם מתגייסים בגיל 20, 19, ואתם חוזרים מהצבא שנה וחצי אחרי, ומי שיעריך יותר אז יותר. אתם חוזרים מהצבא אחרים. הצבא הוא מאוד מאוד מבגר את האדם. אתם, כשמסיים את הצבא, אתם לא חוזרים לישיבה מהמקום שבו סיימתם. כי אתם כבר שנה וחצי, אם לא יותר, אוספים חוויות, עוברים תהליכים, מתמודדים עם דברים קשים. לפעמים זה חיים ומוות. נדרשים להתגבר ברגעים קשים. מתמודדים עם הרבה דברים. אתה חוזר איש אחר. אבל זה בתנאי שבחרת לעלות על הסולם לכיוון הנכון. אז לכן אני מזמין אתכם להיכנס לחודשיים האלה, נראה, יהיה פיילוט, לא יהיה פיילוט, עוד לא יודעים. אבל בין אם זה חודש וחצי, בין אם זה חודשיים וחצי, שלוש, בכל מקרה, זאת המטרה העיקרית של התקופה הזאת, לעניות דעתי. וגם מי שקצת נחלש לאחרונה, הוא עוד לא עף למאה שלו, שיעוף עכשיו למאתיים שלו. כי בשנייה שהוא התגייס, הוא התגעגע געגוע שאין לתארו לעולם הישיבה. זה ממש געגוע עמוק מאוד. זה קשה להעריך את הגן עדן שהאדם נמצא בתוכו. עד שזה נגמר. ואז אתה מבין מה ככה. נזכר לפני השינה, אחרי שהמפקד צעק עליך והממם נזף בך, וכידרו אותך איזה חצי שעה, שעה, וכולך סחוט מים עצבני. אז אתה נזכר במיטה החמה פה, איך באת בנחת לסדר, והכל היה בין, כולם חייכו אחד לשני. כן. טוב, אז אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, שני שיעורים, בעזרת השם, אם יש לכם שאלות, תעצרו אותי. בכל שלב, השיעור הזה למעשה יהיה חזרה, למי שהלך איתי עד היום, יהיה חזרה, והשיעור השני יהיה חידוש עבור. אנחנו רוצים לסרטט לעצמנו, כמו שיוצאים ככה ממש, ככה קצר וקולע, את כל הדברים העיקריים. תמיד שיוצאים לניווט, אז אנחנו קודם כל כותבים על המפה את נקודות הציון, לאן רוצים להגיע, ואחר כך חוזרים להתחלה וגוזרים את תוואי הדרך. אותו דבר פה, אנחנו רוצים לסמן לעצמנו קודם כל את המטרות. אז אנחנו הרבה עבדנו עם הספר הזה, זה ספר עמוק, אבל הספר שפישט את זה מאוד, זה החוברת הזאת. אני חושב שהיא חוברת מעולה. אני לוקח ממנה המון דברים בשיעורים שלי, אני ממש מציע לכם לקנות אותה. למרות שהגישה שלו כלפי ישיבות ההסדר היא מוטעת לחלוטין, ואף על פי כן, יש המון דברי אמת בדבריו ביחס לצבא. אני מאוד מציע לקנות את החוברת הזאת, אני גם לוקח ממנה הרבה דברים. ממש היא מחזקת, היא מצביעה, היא נותנת את הכיוון. כולה, ממש, מההתחלה עד הסוף. ממש, תלמדו אותה מכריכה לכריכה, לדעתי. אז זה כאילו... טוב, בסדר. אז קודם כל, המטרה הראשונה, שלוש מטרות אמרנו. בגדול נגיד כבר עכשיו, מטרה ראשונה זה, אנחנו מתגייסים כדי להיות עבדי השם וישראל עמו, במה שאנחנו בוחרים להיות שותפים באחריות לביטחון מדינת ישראל. מטרה שנייה, לשמור על טהרת הלב ושאיפת התעלות ועולם רוחני איתן בתוך ההתמודדויות המורכבות של הצבא. מטרה שלישית, קידוש השם וגשר משמעותי בין העולם הדתי לעולם החילוני. כמובן שהסיבה העיקרית שבשבילנו מתגייסים היא הסיבה הראשונה. המטרה השנייה והשלישית לא היו נולדות אל מלא המטרה הראשונה. נכון? לא היינו מתגייסים כדי לעשות קידוש השם, או כדי לעמוד בניסיון, בניסיונות קשים. אחרי שיש את המטרה הראשונה, אז מתווספות אליה שתי מטרות חשובות ביותר, כמו שנדבר בעזרת השם. לא נדבר על זה. אנחנו היום נדבר רק על המטרה הראשונה. פעם באה, על שתי המטרות הנוספות. אז כמו שאמרנו, מטרה ראשונה, אנחנו מתגייסים כדי לקיים מצוות גדולות מאוד, שלקחות אותנו לרצות להיות שותפים באחריות לביטחון מדינת ישראל. למה המטרה הזאת היא חשובה? משום שהיא אמורה לברר לנו את מקור המוטיבציה שלנו. תמיד יש דיבור בשיעור ב', חבר'ה מורלים, לא מורלים, חבר'ה בעניין, לא בעניין, יש מוטיבציה, אין מוטיבציה, לאותים, לא לאותים, יש כל מיני. אבל מה שמעניין אותנו זה לא רק מדרג המוטיבציה מאחד עד מאה, לשרת בצבא. מה שמעניין אותנו זה איכות או מקור הנביאה של המוטיבציה. לא רק המספר. כי אדם יכול להיות מוטיבציה 100. אבל אם המוטיבציה מסתכמת בסיכת לוחם, בנשק, בשופונים, או שחוזר עם מרפקים סרוטים, או קומטה של איזה, לא יודע מה, משהו שהוא מחשיב אותו, ודברים חיצוניים, אז זה מספיק כמה צעקות מאיזה מק, ואיזה שבת שאתה חוטף, תוך חודש חודשיים אתה כבר סופר את הימים ליציאה מהכלא. אבל אם המוטיבציה היא שורשית, היא עמוקה, היא באה מכוח הרצון היותר יהודי שבך, זה מוטיבציה שלא במהרה היא תיפול. ממש לא במהרה. היא תלך איתך הרבה יותר זמן. לכן אנחנו רוצים במטרה הזאת לדייק את המוטיבציה, את הסיבה, את המטרה המרכזית. אז בואו קצת נפרט את זה, בעזרת השם, ואת ההשלכות של המטרה הזאת. שוב, יש שאלות, תעזרו אותי, כל שלב. אז מטרה ראשונה, קודם כל לקיים מצווה. יש שתי מצוות למעשה, שאנחנו מקיימים, מבקשים לקיים, בהתגייסות שלנו לצה"ל. מצווה ראשונה, מה שהרמב"ם מונה בכרך שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. יש מציאות של איום תמידי שמדינת ישראל נמצאת בתוכו, ואנחנו נדרשים לתת כתף במאמץ הזה, כדי להשתתף בביטחונה של מדינת ישראל, של עם ישראל. ככה הרמב״ם מגדיר את זה, זה נקרא מלחמת מצווה. ברמב״ם יש לה כמה גדרים, מלחמת שיבת עממים, מחיית עמלק, כיבוש הארץ, ויש את העניין של עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. שזה די המציאות שלנו מאז שהתחלנו לחזור לכאן, בראשית ימיה של הציונות. טוב, יש פוסקים שדנים, איפה זה כתוב בתורה בדיוק? העניין הזה, עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. איפה זה כתוב בתורה הדבר הזה? לכאורה זה לא כתוב בתורה. אז יש פוסקים שאומרים שזה כל כך מובן מאליו, שלא צריך מקור בתורה. מה אתה רוצה מקור שיסביר לך? שאתה מחויב להגן על עם ישראל כדי שלא יושמד? מה, אתה אמיתי? לזה אתה רוצה מקור? אז אולי אתה לא שפוי. זה שיטה אחת. שיטה שנייה אומרת, מי שבכל זאת מאוד לחוץ על מקורות, אז יאמרו לו שזה נלמד בקל וחומר מהפסוק, לא תעמוד על דם רעיך. שאם בשביל אדם אחד, אתה מצווה לעשות הכל, כל מה שאתה יכול, להציל את החיים שלו, קל וחומר הוא מה שלמה. אז זה כאילו פשוט, זה צריך לדבר. ובאמת הנושא הזה של הצלת כלל ישראל, זה נושא מאוד מרכזי, יש לזה עוצמה אדירה. אז אחת הדוגמאות שמביאים, למשל, הנודע ביהודה מביא את הדוגמה של אסתר המלכה, שברור שהיחיד מצווה לפעמים למסור את הנפש, כשהוא נדרש לעמוד מול גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אבל מה קורה כשזה לא היחיד, אלא זה הכלל? שואל הנודע ביהודה, איך זה שאסתר מסרה את עצמה לאחשוורוש באותו זמן שבו היא הלכה מרצון, ואז היא אמרה למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי, כי עד כאן הלכתי אליו באונס, הוא קרא לי, אין לי ברירה. אבל עכשיו אני הולכת אליו מעצמי, אז זה כבר מרצון. אז האם זה היה תקין מה שהיא עשתה בשביל כלל ישראל? עונה הנודע ביהודה שכן. משום שהצלת כלל ישראל שני. להציל את כלל ישראל זה שונה מכל הכללים הרגילים. שונה מהכל. רואים את זה גם בלא תעמוד על דם רעך. אם אתה לא יודע לשחות, ורואה מישהו טובע בים פה באשדוד, לא יודע לשחות. ים סוער, אתה מצווה להיכנס להציל. אז אתה לא חייב. מה קבע רבי עקיבא? יש לך שתיים הולכים במדבר. יש ממיה אחת. מספיקה לאדם אחד בוודאות. שתיהם שותים, שתיהם מתים. אחד שותה ניצל. מתחלקים או לא? לפי רבי עקיבא לא. חייך קודמים לחיי חברך. יש חולקים. יש חולקים שם בגמרא. בן פטורה. אם דומה אני חולק. זה תפיסה. אבל רבי עקיבא אומר, בחייך קודמים לחיי חברך. זה נכון לגבי היחיד. אבל כלל ישראל זה סיפור אחר לגמרי. ראינו רועי קליין. ועוד הרבה גיבורים וקדושים. שמסרו את עצמם. כי כשמדובר בכלל ישראל, זה לא הכללים הרגילים יותר. זה נגמר הסיפור. שם אתה, אם אתה יכול, אשריך, זכית, להתקלל בקדושת הכלל. זה באמת. אז כלל היא הצלת כלל ישראל שני. זה משהו אחר. זה משהו אחר. ותחשבו, אין עוד אף מצווה כזאת, שהיא מצווה תעשה, שאדם מצווה למסור את הנפש, או להיכנס למציאות של פיקוח נפש. אין אף מצווה תעשה כזאת בכל התורה. זה המצווה היחידה. לא רק זה. גם בלווים, דברים הכי חמורים, אומרים, יהרג ובל יעבור. עבודה זרה, גילוי עוד שפיכות דמים, תמות ואל תעשה. בסדר, וזה בדיעבד, אם פונים אליי. פה אומרים לך, כנס לכתחילה לפיקוח נפש. לכתחילה. אין עוד דבר כזה. צריך לחקוק את זה טוב טוב בתודעה. אנחנו נכנסים למצווה שהיא כנראה, לא רוצה לתת ציונים, אבל לפי כל מה שאני אומר, אתם מבינים שזו מצווה נשגבת מאוד, מאוד מאוד מאוד, אם לא אחי. באמת, זה סדר הגודל שלה. זה מכיוון אחד. עכשיו זה ברור, שאם אנחנו אומרים עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם, זה ברור שמה שמאפשר את הקיום היהודי, זה רק פה בארץ ישראל. לצערנו, מספר היהודים בארץ הולך וגדל, ובכל ארץ אחרת בעולם הולך וקטן. לצערנו, קצב ההתבוללות יותר גדול מקצב הלידה היהודית. צערנו הרב. לכן התקווה של העם היהודי זה בארץ ישראל. זה התקווה. לכן מי שמתגייס לצבא הוא מגן על העתיד של האומה הישראלית. ממש חד משמעית. מגן על כלל ישראל. זה ההיבט הראשון במצווה. ההיבט השני במצווה זה עוד אחד. זה מה שאומרת התורה, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כמו שאומר הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. בואו הורשו את הארץ, בורא עולם ציווה, לרשת את ארץ ישראל. איך מתקיימת מצוות ירושה? על ידי החלת ריבונות. שאנחנו מכילים את הריבונות על הארץ הזאת. מה מאפשר החלת ריבונות במזרח התיכון? כוח. נכון. כוח מאפשר ריבונות. אין מה לעשות, זה המזרח התיכון. אז זה ברור שבלי הצבא לא הייתה לא ריבונות ולא הייתה אומה ולא היה כלום. כלום. אז מה שמאפשר ירושה, את מצוות ירושת הארץ, להכיל בריבונות שלטון יהודי, זה רק הצבא. חד משמעית. הידיעה. עכשיו, מה זה צבא? זה לא שצריך כל היום לראות. ברגע שלבשת מדים, אוטומטית אתה מקיים מצוות ירושת הארץ. אוטומטית. כי אם המצווה יכולה להתקיים בלא ירי, אלא רק על ידי הטלת אימה על כל סביבותינו, הרי שזה מספיק ודי ועותר. כן?
אתה לא מקיים את זה גם סתם ככה, כשאתה הולך
כן, באופן, כן, גם, באופן כאילו יותר עקיף, כאילו, גם, תראה. כן ולא. בלי הצבא, אף אחד לא היה פה. זה ברור, נכון? יפה. עכשיו, אם לא היית מסתובב פה, בתל אביב, או ביפו, אפילו בשומרון, כנראה שעם ישראל עוד היה פה, כי יש צבא. אז נכון, אם לא היינו בשומרון, כרבים, אז אולי גם יחידים לא יכלו להיות. בסדר, בוודאי, יש פה את ההיבט של מה שהרמב"ן מוסיף, או לשממה. זה ההיבט שאתה אומר, וכך הוא מפרש את זה. את ירושה. מצוות ירושה אומר הרמב"ן שני דברים. שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, זה ריבונות. או לשממה ישוב הארץ. כן, ודאי, זה קשור לירושה. כי מצוות ירושה מתקיימת גם על ידי ישוב, כי אם אף אחד לא יתיישב, אז גם לא יש שום דבר. נכון, צודק. אז זה קשור, בוודאי. אבל הצבא זה ממש כאילו בלי זה אין כלום. אם אין צבא, אין פה אף אחד. ישמידו את כל מי שיגור פה. אז אמרנו שמה הסיבה שבגללה איראן וסוריה, ואולי אפילו מצרים ככה בסתר ליבה, לא פותחים באיזה מבצע צבאי רחב וכיף להשמיד את מדינת ישראל? כי הם פוחדים מהצבא שלנו. הם יודעים שהצבא שלנו קשוח, הם יודעים שאתם עומדים להתגייס לצה"ל, תלמידי ישיבת נווה דקלים, והם יודעים שאתם קשוחים. אתם הולכים להיות חיילים, חבל על הזמן. החירניקים, השריונרים, חיילי המודיעין ואנשי הרבנות, כולם הולכים להיות מקצוענים. הם פוחדים מהדבר הזה. הם רואים מה קרה להם עד היום במלחמות איתנו. אומרים, לא כדאי. אז אם המצווה מתקיימת על ידי הטלת אימה, הרי דאג לנו בזה, למה צריך לראות בפועל? זאת אומרת שכולכם עומדים לקיים, אם נסכם את העניין הזה של ההיבטים של המצווה, מצווה מדאורייתא, משתי המובנים הנפלאים האלה, שהם באמת דברים ברומו של עולם, לכן חייל שמתגייס לצבא, הוא ממש צריך להגיד לשם ייחוד. להגיד לשם ייחוד, שאני הולך לקיים רצון בוראי ברמה העמוקה והשורשית, בדברים, כמו שאמרנו, ממש לשם ייחוד על הדבר הזה. וכידוע, המצוות, הלא מה עניינה של המצוות? להוציא מן הכוח אל הפועל את הקדושה אשר בנפש האדם פנימה. אז גם הצבא עניינו להוציא מן הכוח אל הפועל את קדושת המעשה, קדושת הגוף, קדושת העשייה הצבאית, על פי רצון השם, והדבר הזה אמור לקדש את האדם. לפי זה מי שהולך לצבא אמור להתקדש, לא להישחק. הוא אמור להתקדש. בתנאי שהדעת שלו מוכוונת אל המטרה, והוא פועל את הפעולות הנדרשות כדי להתגבר על הקשיים שבדרך. והרי כל מי שלא עובד קשה בכל מקום שאליו הוא מגיע, הוא עלול להתקלקל בו. אפשר להתקלקל באקדמיה, אפשר להתקלקל בעבודה, בחיים, אפשר להתקלקל בבין הזמנים, ואפשר להתקלקל אפילו בישיבה. כל מי שלא עובד קשה ומוותר לעצמו, הוא מתקלקל. יותר מהר, יותר לאט, יותר רואים את זה, פחות רואים את זה. בסדר. אז בצבא, במהות, אדם אמור להתקדש, כי הוא הולך לקיים מצווה נשגבה, מצווה עליונה. ברור שאין לך את הפניות להתפלל כמו שהתפללת בישיבה. וזה בסדר, אתה גם לא מצופה. שזה יהיה אותה תפילה ואותו זה ואותו זה. ברור, עבודת השם נמדדת לפי התנאים שבהם אתה נמצא. אבל המבט עליך תחילאי הוא מבט שהולכים ועושים את רצון השם בעוצמה הכי גדולה של הדבר הזה. ולכן לא אמורים להישחק בכלל. לא באים עם פחדים כאלה ועם דמיונות כאלה. אלא באים עם הלך התחילה שלנו ומתפללים שיהיה סייעת הדשמיה. ויש הרבה אנשים שמתגייסים ועומדים בניסיונות וגדלים בצבא. מבחינה אישיותית, מידותית ומבחינה רוחנית. ויש כאלה שנופלים בסולם, כי הצבא כולו הוא סולם. ניסיון, או למעלה או למטה, אין אמצע. אז זה לגבי הדבר הזה, שאנחנו מכוונים גבוה ולא באים עם איזה פחד. אלא באים עם הלכתחילה של הדבר הזה. מה ההשלכה של הדברים? מה ההשלכה של הדברים שאנחנו עוסקים במצווה גדולה מאוד? אז ההשלכות הן כדלהלן. קודם כל, אם זה מצווה, מצווה בסדר גודל כזה, אז בוודאי שהמוטיבציה שלי היא כבר הרבה מעבר לאיזה פטריוטיות או איזה התלהבות חיצונית. יש כאן משהו שנובע מהמקום הכי רוחני של התורה שעליה גדלתי, של הרצון האלוקי ביחס לעם הזה, ביחס לארץ הזאת, ביחס לגאולה הזאת. ואני זכיתי להיוולד בדור הזה, וזכיתי לחיות חיים בכל טוב ובשפע, בדור של גאולה. בורא עולם שם אותי בתוך הדבר הזה. יש לי שליחות עצומה. הדבר הזה מייצר מוטיבציה הרבה יותר עמוקה. רצון הרבה יותר עמוק ושורשי. וכשם שבמצוות באופן כללי, תמיד אנחנו משתדלים להיות יותר טובים, אותו דבר בדיוק גם בצבא. אז אם במצוות אני משתדל שהתפילין תמיד יהיו שחורות, ויהיו בדיוק במקום שלהם, ושהקריחות זה המספר המדויק, ואם מתקלף אני צובע, ואני מנסה קצת יותר עם כוונה, וגם התפילה שלי אני מנסה יותר להשקיע, לשים את הכוונה, לשים את הלב, להגיע בזמן וכן הלאה. ובמצוות סוכה שיהיה בדיוק ושיהיה מעודר, והדפנות והשכח והכל, כי יש בכל מצווה, יש בעבודת השם מדרג שאני רוצה לעלות בו. למדת מסילת ישרים. יש זהירות וזריזות ונקיות ויש מדרגות. אותו דבר בדיוק בצבא. המצווה הזאת יש לה פרטים. וכל פרט בעשייה הצבאית בכל התפקידים הוא חלק מהמצווה הקדושה הזאת. אני מנקה את הנשק. אני מכין טוב את המפות. אני דואג למחסן, אם אני במחסן שקשור לאביזרים טכנולוגיים, בין אם זה מחסן של ביגוד, בין אם אני במטבח, ובין אם אני אחראי על הצד הרוחני, בין אם אני ביחס לאוכל, ובין אם ביחס לכשרות, והבית כנסת, ובין אם אני קרבי, ובין אם אני בטנק, ובין אם אני בסיירת, לא משנה איפה, וחיל האוויר, ואני... אני מחויב... לשאת את הפרטים מתוך גדלות, מתוך הבנה שכל הפרטים האלה, אני מוכרח להתמקצע בהם, ולהיות מקצוען, להיות מסור לחלוטין, כי זה עבודת השם. זה לא איזה פטריוטיות כללית. גם. זה עבודת השם. ואם עכשיו אני משקיע בחיילות פרט ותרגילי מחלקה וכיתה ובקורס ששלחו אותה אליי כדי להתמקצע על קשר או על לא יודע מה, אני מנסה להיות הכי טוב בקורס. הכי טוב. לא כדי לקבל אחר כך אפטר, שבת שופר. לא כדי לצאת מצטיין קורס, לצאת מצטיין מחלקה. לא כדי שלא יודע מה. כי זה עבודת השם ברמה הכי גבוהה. והיא מופיעה בפרטים. וככל שאני מתמקצע בתחום שעליו אני מופקד בצבא, הרי שאני בעצם מקיים את המצווה ביתר קדושה. זה המשמעות של בכל דרך הדיו. אז בסוכה יש דפנות ועצי דקל, ויש אתרוג, ויש הדס, ויש וכו'. ובתפילין יש אור של בהמה, וקלף, וזה. אז בצבא יש מתכת. ויש תרגילים, ויש נשק, ויש מפות, ויש מכשירי קשר, ויש אוכל שצריך לבשל לחיילים, וכן הלאה. זה האביזרים של המצווה. ולכן לא צריך להתבלבל בדבר הזה. אנשים לפעמים אומרים, מה לא, תפילין ברור שזה קדוש, והכל בציצית, ושבת, ותפילה. אבל גם הצבא זה אותו דבר. כל מה שאתה פועל בעולם המעשה, זה הכל חלק מהקדושה. בשביל זה אנחנו... לא נברנו להיות אומה של ישיבניקים, של כוללניקים, שלומדים בכולל עד גיל 90. נברנו כדי לגלות את הקדושה בעולם המעשה. שזה נבראנו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובצבא יש לנו אפשרות לחיות את הקדושה בפרטים הקטנים. סיפרתי פה לחבר'ה, נראה לי בשיעורים, שהיה איתנו אחד במילואים, איזה צדיק. צדיק. שיצאנו לתרגיל, הלכנו כל הלילה. בבוקר כבר התחיל ירי מרגמות, היינו צריכים להסתער על היעדים. הירי, עניינים, פצצות תאורה, בלגן, ואנחנו כבר עוד שנייה מסתערים על היעד שלנו. מוכנים בנשק, כדור בקנה, הכל. והוא כל פעם שיורדים לקריאה, פותח ספר, לומד. ממש, אנחנו פה בתוך התרגיל. וכל פעם יורדים לקריאה, הוא פותח ספר, לומד, מחזיר, פותח ספר, מחזיר, כל פעם שיורדים לקריאה. עד שהסמך מנפי מאחורה העיר לו. אמר לו, ג'וני, תגיד שם בדוי. מה היה איתך, תגיד לי? אני לא נגיד לימוד תורה, הוא אמר לו, אני לא אדם דתי, אבל אני מעריך את הדבר הזה. אבל מה זה קשור עכשיו? כך אומר לו, אתה איתנו? אתה פה? מבחינתך הצבא הוא חלק מכל מה שאתה מאמין בו? או שאלוקים נמצא רק בתוך הספר? כאילו, מה תפיסת העולם? ככה, יש לנו... אדם נחמן עשה לך, היום כבר ממפה הרבה שנים שלה. ואני התביישתי בושת עולם אל מול מה שהצדיק הזה עשה. כי הוא ממש הראה לה אותו חילוני מהי לא היהדות. הוא שידר כאילו שהיהדות ואלוקים זה נמצא רק בספר, רק בבית המדרש. אוי ואבוי לנו. זה חלק משורשי החילוניות עד ימינו אנו. התפיסה כאילו יש פירוד. כאילו שזה או זה או זה. זה ממש היה רגע קשה מאוד מבחינתי. אבל בסוף הקדושה הזאת מתבטאת בפרטים, ביום יום מאוד סזיפי שחוזר על עצמו. אבל מה לעשות? שזה אופייה של המצווה, מה לעשות? אנשים אוהבים לדבר על המכבים, לספר את הסיפורים, איזה כיף לקרוא את זה, איזה 40 דף אצל חגי בן ארצי. תדמיינו רגע מה זה להיות חייל אצל המכבים. אתם מבינים? אין הגמשים. אין סוסים. החבר'ה שם חרשו את כל הארץ, שחבל לכם על הזמן. מה זה קרב שם? כמה קילומטרים? כמה הכנות צריך כדי שזה בכלל יצליח? כמה פחדים? כמה עשייה? כמה מכלום לייצר צבא? איך מייצרים נשק בכלל? אי אפשר לדמיין בכלל עם כמה פרטים ועם כמה ניסיונות התמודדו המכבים עד שיווצר הסיפור הגדול והמגניב. אבל איך כל המעשה הגדול הזה נבנה? מיום יום, קשה מנסו, קשה מנסו. דמיינו מה זה, בלי שום מערכת שתומכת בך. היום חבר'ה בצבא, מלוקקים מרוב שהצבא מפנק אותם. יש לך כל מה שאתה רוצה, אתה מקבל. הכל חדש, הכל דנדש, הכל תפור עליך, בול. מה אתה לא מקבל היום מהצבא? כל שנה רק מוסיפים עוד דברים. ועוד חבר'ה מתלוננים, עוד יש להם בעיה. חבר'ה, מה יש לך? אתה מקבל, כל מה שאתה צריך אתה מקבל, מה אתה? לא, זה קשה. אבל האמת היא שהחיילות והמקצועיות היא לא רק בגלל שזה מצווה, אלא בגלל שזה פיקוח נפש של ממש. ידוע שכל העשייה הצבאית וכל ההוראות הצבאיות נכתבו בדם. נכתבו בדם של חיילים שטעו באותה נקודה. והרי כבר ידוע שחמירה סכנת מאיסורה. וכשהצבא מתרגל אותך שוב ושוב ושוב על אותם דברים, על אותם תרגילים, עם אותם תרגולות, אתה כבר זה מתיש. אתה אומר, די. אבל מה לעשות? אם לא ייצרו לך את האוטומט של התגובה בתחום העבודה שלך וימקצעו אותך עד תום, כשיגיע רגע האמת, האוטומט שלך יזייף, ואתה תתנהל לא נכון, ברשלנות בשדה הקרב, וזה מה שקורה. ימים ראשונים בשדה הקרב יש הרבה נפגעים. ככה צהל רע במלחמות. עוד לא מפנימים שזה אמיתי, שיורים באמת. וכל מה שלא תרגלת טוב, אתה גם עושה את זה לא נכון בהתחלה. ואם אתה לא מוציא את הראש מאותו מחסה פעמיים, אתה משנה כיוון, נותן גלגול, נותן זחילה, למה אתה תקבל כדור בראש? אם אתה לא תהיה קלה מעולה, יהרגו אותך לפני שתהרוג. זה ממש נפקא מינה לחיי אדם, פשוט מאוד. לכן, מקצוענות בצבא זה שווה חיי אדם, זה עוד לפני שזה מצווה בכלל. זה ברמה הכי 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 פשוטה. סיפרתי פה לחבר'ה, מי שהיה, שבצבא הבינו את הדבר הזה, התחילו לשלוח את החבר'ה להרבה הרבה סדרות של ירי, כדי שידעו לראות כמו שצריך. ראו שמחלקה יכולה לסיים 3 ימים תרגיל, בסוף המח"ט אוסף את המטרות קרטון לראות, רואה שליש מהמטרות, לא קיבלו אף כדור. מה, אם זה היה אמיתי, כולנו היינו מתים. אין מצב שמרימים את הראש לפני שפוגעים. מה, אתה נלחם פה בכאילו כי זה תרגיל? מה אתה עושה בשעת אמת? סיפרתי שעושים בצבא כל מיני, כמו שעושים פיינטבול, אבל עושים את זה אמצעים טכנולוגיים. אז אני זוכר, קראו לזה מיילס, אולי גם היום זה נקרא ככה. מתקינים לך איזה לייזר על הנשק, וכאילו אתה יורה לייזר, ועל הגוף יש כל מיני דברים שמאפשרים את הזיהוי פגיעה, ואם פגעו בך פגיעה שהיא פוצעת, אז אתה מצפצף. ואם זה פגיעה הורגת, אז זה צפצוף קבוע. אז עשו לנו תרגיל באחד הימי המילואים, יצאנו כיתה לוחמה בשטח בנוי, כשהשתילו שתי חבר'ה שלנו שהם המחבלים באיזושהי סמטה בשכונה, לא ידענו איפה הם. אז רק יצאנו אל הסמטה, רק נכנסנו לסמטה ממש, 10 שניות מתחילת התרגיל, חצי מחלקה נפלה, חצי כיתה נפלה. חצי כיתה. ממש ככה. חלק פצועים, חלק הרוגים. אמר המפקד תרגיל, חבר'ה, הבנתם עכשיו? עכשיו זה מלחמה. בסדר? תשכחו רגע את האזרחות, את הבית, בואו תחזרו, תעשו עוד פעם. ייפס אותנו, כל הצלילים, והיינו הרבה יותר זהירים אחר כך. יורים עליך. אז אתה ממש נזהר, ומחסה זה מחסה, ואתה מנסה להיות מתוחכם, ואתה פותח 7 עיניים, לא לחטוף כדור. אז אתה מבין שזה אמיתי, ויש המון המון סיפורים על הדבר הזה. אולי סיפור אחד בדבר הזה, עוד אחד שהוא ככה סיפור מאוד מכונן. אמנם החבר'ה שמעו את זה ממני, אבל מה אכפת לנו, סיפור טוב, מותר לשמוע פעמיים. אז מספרים על יפתח ספקטור, שהיה מפקד טייסת מטוסים ברפידים אשר במרכז סיני ממש כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור. ויש שם בסיס שכוח אל, והטייסים שם בבאסה, שם הם תקועים שם בסיני. לא רק זה, גם המפקד הזה, כן, עם אנשים, המפקד הזה הוא היה אכזרי ברמות, היה משוגע, משוגע. היה משגע אותם. יום ולילה מקפיץ אותם, תרגולים, איך מתחמקים מטיל, ככה, ככה, כל מיני דברים, בקושי ראו בית. באו נשות הטייסים, אמרו, תשמע, אי אפשר. אי אפשר ככה איתו. טייסות אחרות, הבעלים נהנים, באים בערב הביתה, מה זה, אנחנו, אלינו, לא רואים את הבעלים שלנו בכלל. ביקשו פגישה עם מפקד טייסת, זה מר יפתח ספקטור. חסו למשרד שלו, אמרו לו, זה לא בסדר, טייסים אחרים חוזרים הביתה, אתה מעביד את הבעלים שלנו, יותר מדי קשה, אנחנו גם תקועות פה באמצע המדבר, גם לא רואים את הבעלים שלנו, מה? אז הוא הסתכל עליהם, הסתכל על השעון, אמר להם, יש לכם 30 שניות לעוף לי מהעיניים. הם נבהלו. מה? לא, לא, 30 שניות, אמרתי. מי שנשארת פה עוד 30 שניות, אני מעיף את בעלה מהטייסת. 30, 29, 28, 27, כולם ברחו. טוב, היה אכזרי. היה קשה מאוד, איש קשה. אבל אחרי 3 חודשים פרצה מלחמת יום כיפור. והיה שם קרבות קשים מאוד בסיני. קרבות אוויר, כי לא ידענו על הטילים המתקדמים שהמצרים רכשו מהרוסים. לא נערכנו לדבר הזה. הופלו 10 מטוסים בסיני. לכן קראו לזה המלחמה, הטיל ששבר את הכנף. והיה ממש קשה. מלא טייסים מתו ונפלו בשבי, צרות צרות. איזה טייסת לא הופל אפילו מטוס אחד למרות שהיו בקו הראשון של הלחימה? יפתח ספקטור. כי הוא לימד אותם מחומקים מכל מיני סוגי טילים ותרגל אותם עד השעות הקטנות. אחרי המלחמה אף אחד לא נפל. כולם חזרו בשלום הביתה. בסוף המלחמה אנשים ארגנו מסיבה לכבוד יפתח ספקטור, שבזכותו הן עדיין נשואות, והן לא אלמנות. אז זה דברים, כמו שאמרנו, שנכתבו בדם. וזה הרבה אולי מעבר אפילו למצווה, כי זה ההיבט הפשוט, שמקצוענות שווה חיי אדם, שווה ניצחון. זה דבר שקשה לזכור אותו כשאתה נמצא בפועל, מתבוסס בתרגילים בלי סוף, וחווה את הקשיים על גופך. אבל ולוואי התובנה הזאת תנצנץ. אבל היא מצטרפת, כמו שאמרנו, למצווה. למצווה בכללותה. המצווה הקדושה הזאת, כמו שפירטנו ותיארנו. כאשר אתה מבין את הדברים באופן הזה, באיזה גודל אתה עסוק, כשאתה באמת מנסה לחיות המטרה הראשונה, שהיא המטרה, להיות עבדי השם וישראל עמו, למען ביטחונו של עם ישראל ומדינת ישראל, אז אתה פתאום יכול למצוא את עצמך איך אתה מנסה להגדיל ראש בצבא. אם זה משהו שהוא לכתחילה והוא עוצמתי והוא גדול מאוד ואתה חלק ממשהו אדיר, אז אתה מוצא את עצמך מגדיל ראש, לוקח אחריות. רואה מה חסר במחלקה, מה הבעיות. אתה מגדיל ראש. ובצבא אתם תראו את זה. זה אחד הדברים הכואבים. את כל המקטיני הראש למיניהם. זה מאוד בולט. רואים ישר. תוך כמה שבועות אתם תראו. ממש אתם תראו על החברים שלכם. מקווה שלא. אתם תראו מי מגדיל ראש ומי מקטין ראש. זה ממש, זה בולט. מי שמגדיל ראש, זה זה שלוקח אחריות. הוא מבין שהוא חלק ממשהו גדול, לכן הוא מסוגל לשים את הטובה האישית שלו ואת הנוחיות שלו בשביל טובת המחלקה, בשביל טובת המשימה. ומקטין ראש הפוך. וזה מתבטא בכל מיני דברים. זה מתבטא במסעות, עד כמה אתה לוקח חלק ברגעים שכבר מאוד קשה, לכולם קשה כבר. זה מתבטא בהתנדבויות, לשמירות באמצע הלילה, לתורנות מטבח. או תמיד אתה רואה את זה שמנסה לסדר את עצמו. תחילת שמירה, סוף שמירה. הוא אף פעם לא תראו אותו באמצע השמירה. למה שאני אקום באמצע הלילה? ישר הולך לאחראי, שים אותי תחילת הלילה. שים אותי סוף הלילה. וזה מתבטא המון המון. צריך לחבר'ה להקים את המטרות במטווח. מי הולך? מי הולך בעצלתיים כדי שלא ינדבו אותו? וכן הלאה, רואים את זה כל הזמן. בכל דבר והערך רואים את זה. אבל מי שתופס את גודל הדבר שהוא עסוק בו, הוא מוצא עוז בנפשו. מוצא גבורה בנפשו, להגדיל ראש, לקחת אחריות. בסדר, אתה לא עכשיו המחת, אבל אתה חושב בראש גדול. עוד השלכה למטרה הראשונה והקדושה הזו, היא תחושת השותפות במובן של לתת מקום לאחרים. במובן של לתת מקום לאחרים. מי שתופס את השירות הצבאי כאיזה עניין של מימוש עצמי, ולצערנו יש גם כאלה, כעניין של מימוש עצמי, אני רוצה להיות איפה שאני רוצה, איפה שאני חושב שיהיה לי טוב, אני רוצה את התפקיד שאני רוצה שיביא לידי ביטוי את האני שלי, שאני ארגיש טוב בתפקיד וכו' וכו', שזה בסדר כאיזשהו משהו מתווסף, זה בסדר. אבל יש כאלה שזה המשקל העיקרי. שהמימוש העצמי, זה, לצערנו לפעמים יש גם קצינים כאלה. שזה מימוש עצמי. קריירה, מימוש עצמי, הצלחה, חוסן, עוצמה, אישית, חולה, גם תרומה, ברור, על הדרך זה טוב, אבל לצערנו לפעמים יש גם מפקדים בכירים שעלולים להיקלע לתודעה כזאת. אבל ברמה שלנו, מי שתופס את השירות הצבאי כאיזשהו אירוע אישי, אז ממילא זה אחד, שאם הוא לא יקבל את היחידה שהוא רוצה, או ביחידה שהוא רוצה הוא לא יקבל את התפקיד שהוא רוצה, ובתפקיד שהוא רוצה הוא לא יקבל את היחס שאליו הוא מצפה, וכן הלאה אפשר להמשיך עם התיאור הזה, זה אוטומטית חייל שבוז. כי הוא אומר, מה שאתה אומר, באתי בשבילי. איך יכול להיות שזה לא המקום שרציתי? איך זה יכול להיות שזה המקום שלא מבטא את כל הכוחות שלי? איך זה יכול להיות שמתייחסים אליי ככה? אז אם אני במרכז, אז ממילא אתה מקבל אחד כזה. ושם אדם נבחן הרבה פעמים, שלא קיבלת את מה שרצית. שם האדם נבחן. מאוד רצית משהו מסוים, ולא קיבלת. האם יש בך מספיק ענווה? להבין שהצבא זה מקשה אחת? עבדי השם וישראל אמרו, אני לא בא כפרט. אני חלק מכלל למען מטרה גדולה. היא הרבה יותר גדולה מהרצונות שלי. זו נקודה חשובה מאוד. עד כמה אתה שותף במשהו גדול ולא מקיים איזשהו רצון אישי. זה הבדל עצום בתודעה. כי אם אני חלק מדבר גדול, אז בסדר, אז נכון שאני ניסיתי להתקבל לאן שרציתי, וזה בסדר, אבל אם לא הצלחתי והצבא חשב אחרת, אז זה גם בסדר. אני מוכן לתת את כולי בכל מקום שאליו אני אצליח להגיע לפי כוחותיי, ויש גם הרבה השגחה פרטית בדברים האלה. אני זוכר שכשאנחנו התגייסנו, אז היה, כשאנחנו התגייסנו, היה צריך להפריש לתותחנים. ככה היה, שנה לתותחנים, שנה לשריון, שנה לתותחנים, שנה לשריון. ובגלל שהיה הרבה פרופיל קרבי, חיר, אז היה צריך ממש לעשות הגרלה. בשנים האחרונות כמעט זה לא קורה. הדבר הזה לא צריך כמעט, כי זה אוטומט כזה כבר מסתדר. אבל היינו צריכים ממש הגרלה אכזרית מאוד. שבעה חבר'ה דרשו מישיבת קרני שמרון להפריש לתותחנים. שבאמת, כשאתה יודע שאתה יש לך גולני, היה אימה גדולה בקהל בשעת ההגרלה. אז התכנסנו כל השיעור, שמנו פתקים. אתם מבינים מה זה? זה בתודעה של נער בין משיר ואת, זה מה זה לחרוץ גורל. למרות שזה ממש לא כל גורל חייך, אבל בתחושה אז זה גורל. מבחינתך, זה ממש, לא יודע, קשה מאוד. והתחילו להוציא פתקים, ויצאו שבעה. שולחים תותחנים, תותחנים אחלה חיים. אבל הם לא, הם רצו גולני. כמו כולם. ומי נפלו השבעה? כל הבאר שבעים. לא רוצה עכשיו לאפיין לפי אזורים בארץ, מנטליות, אבל אתם יודעים. באר שבעים זה די מתחבר עם גולני. ככה, סתם, על פניו. והם נכנסו לדיכאון של אמת. החודש בקושי ראינו אותם. ממש בקושי דיברו. ממש ישבו אבל. 30 יום, באבלו של אהרון, היו באבל של ממש. ממש בצער היום. אבל אין לך מה לעשות. יש לך מה לעשות. טוב, התגייסו לתותחנים. אחרי משהו כמו חודשיים, אני מדבר עם חבר שמה, הוא מתחיל לצחוק עליי שאני בגולני. טוב, תגיד, זה מנגנון הישרדות פסיכולוגי, שאדם מנסה להרגיש טוב. לא, אני נשמע שהוא באמת מאמין בזה. ואני שמחתי. שמחתי. כי הצבא הוא אלוף בלייצר גאוות יחידה. הוא אלוף בדבר הזה. אני צריך להיזהר שהגאוות יחידה לא תהפוך לאיזה גאווה אישית, כי זה רק בא כדי לייחד. היה לנו פעם כאן בחור בישיבה, בנימין וינטר, אחלה בחור. איזה... והוא עשה גיבוש מטכ"ל, עבר, יענו התקבל למטכ"ל נכשר רק פסיכולוג. זהו, בפנים, לכאורה. בחור חבל הזמן. בא לפסיכולוג, שואל אותו הפסיכולוג, אתה רוצה סיירת מטכ"ל? הוא אומר לו, כן, אם תרצו, בכיף, אני מתאים לי. אומר לו, עד כמה אתה רוצה? הוא אמר, תשמע, אני, מבחינתי הצבא הוא שליחות, אני איפה שאני אהיה, זה יהיה טוב לי, אני רוצה לתרום לעם ישראל. אמר לו, לא הבנתי, אז למה התאמצת עד כאן? הוא אומר, אני לא אכפת לי, מטכ"ל, סיירת, תותחנים, שריון, אני מבחינתי הכל זה תרומה, אם התקבלתי פה, אני רוצה לתרום פה. הפסיכולוג ראה שהוא לא הכי בכיוון, לא, הדיח אותו. מה, פה צריך חבר'ה שנולדו עם סכין בין השיניים, עוד לפני שאמרו אבא ואמא אמרו מטכ"ל. זה לא עובד ככה. ככה הוא חושב, לכאורה. אז טוב, בנימין וינטר אמר, טוב, אז איפה אני אלך? הוא אמר, לא יודע, איפה שהצבא ירצה אותי. בא, שאל פה, שם, אמרו לו, צריך תותחנים. אמרו, זה הלך תותחנים. הלך לתותחנים. אחד שהתקבל כבר למטכ"ל, כן? הלך. הלך תותחנים, הצטיין, קורס קצינים, מ"מ, מג"ד, כבר נראה לי עוד מטומחת כבר נראה לי. חבל הזמן. אדם עושה את השליחות שלו בענווה, בענווה שאי אפשר לתאר. ענווה גדולה מאוד. כי הוא בכלל אומר, אני בכלל זה לא הסיפור. אני לא הסיפור. יש לי רצונות, אבל זה לא העיקר. הוא הרגיש שזה לא העיקר. אז הוא הצטיין איפה שהוא הגיע. והגיע באמת רחוק. והוא אהוב ומוערך ביותר בצבא, לפי מה שאני שומע. כי הוא באמת איש כזה. לכן אנחנו אומרים שאדם צריך לבוא בענווה אל התפקיד שאותו הוא יקבל. לבוא בענווה. לבוא בשותפות, להבין שכל התפקידים בצבא הם חשובים. כי אין עוד מקום בעולם שעובד כמקשה אחת שבו כולם תלויים בכולם, כמו בצבא. כולם תלויים בכולם. יש אין סוף סיפורים. עד כמה שרשלנות בתחום של אפסנאות, או חימוש, או ענף רכב, יכולה לעלות בחיי אדם בשעת מלחמה. לא חסר סיפורים לדבר הזה. ממש ככה. מה הסיפורים שיודעים בדיוק איפה קרה ומה קרה? בצבא כולם תלויים בכולם, ממש אבל. ולכן כולם חשובים ביותר. וזה הענווה שאיתה אתה ניגש של המלאכה. עד כאן, האם יש שאלות, דברים שאתם רוצים ככה להעלות? אז אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה לכם.